שלום לכולם, כאן אורי מריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף למד דלת במסכת שבת. נתחיל 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בברית מילה בשבת. אתמול דיברנו על הברית עצמה, כלומר המילה והפריאה. היום נדבר על דברים נוספים שעושים סביב הברית מסיבות רפואיות, בעיקר אחרי הברית, גם קצת לפני הברית, ונראה מה ואיך עושים בשבת, ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה פשוט לראות את המשך המשנה. אחרי שהמשנה אמרה שמלים ופורעים בשבת, המשנה משיכה ואומרת שצריך למצוץ את הדם מאותו מקום, ולשים איספלנית, כלומר תחבושת עם כמון, וגם היו מערבבים שמן ויין בתוך כלי ושמים את זה על המקום של הברית. ועכשיו את הדיון לגבי כל זה נחלק לשלושה סעיפים, סעיף אחד על המציצה, סעיף שני על האיספלנית, וסעיף שלישי על הכמון ועל היין והדבש. הסעיף הראשון זה כאמור לגבי המציצה. המשנה אמרה שמוצצים גם בשבת, וזה לכאורה קשה, כי הרי כשמוצצים דם זה נקרא שהוא עושה חבורה, אז למה בכל זאת זה מותר בשבת? אפשר להעלות שתי סיבות. סיבה אחת זה שהמטרה של מציצה למנוע סכנה מהתינוק, ממילא זה פיקוח נפש ומותר בשבת. סיבה שנייה, אולי כאן בעצם אין בכלל איסור. למה? כי אולי אדם שיוצא בברית הוא לא כמו שאר אדם בגוף שהוא בלוע בגוף, אלא הוא כאילו בתוך כיס כזה, וברגע שחותכים הוא פשוט יוצא החוצה, וזה לא נקרא שהוא עושה חבורה, וממילא אולי בעצם אין בזה שום איסור בשבת. זו הסיבה השנייה, ובא רב פאפה ומחדש שהסיבה הראשונה היא הנכונה, שאם לא עושים את זה זה פיקוח נפש, כמו שגם איספלנית, בשביל למנוע סכנה מהתינוק, וממילא מוהל שלא עושה את המציצה, מפטרים אותו מלהיות מוהל, זה הסעיף הראשון. סעיף שני לגבי האיספלנית, המשנה אמרה ששמים עליה כמון, ואגב זה הגמרא מדברת בכלל על דברים שכדאי לשים על תחבושות כששמים על פצע. אביי אומר משם אמא שלו המאמצת שצריך לשים חלב ושעבה ביחס של 7-1, רב אומר שצריך לשים שעבה וסוג של שרף עץ לבן, וגמרא מספרת שהרופאים התעצבו מזה שהוא גילה את זה לכולם, כי כך כולם יודעים את המתכון הסודי שלהם, ואומר להם אל תדאגו, יש לי עוד כמה סודות, והוא גילה להם עוד איזה טריק רפואי. זה היה הסעיף השני לגבי האיספלנית. סעיף שלישי זה כאמור המשנה אמרה ששמים כמון על האיספלנית, ואת הכמון הזה צריכים לטחון. אז מה עושים בשבת? מצד אחד זה סכנה וצריך לשים, אבל מצד שני כל מה שאפשר למנוע חילול שבת כן מנסים למנוע, ולכן מה שאפשר לעשות בשינוי עושים בשינוי, וממילא את הכמון הזה בשבת לא טוחנים בכלי, אלא לא עושים בשיניים. זה לגבי הכמון, ואותו דבר לגבי היין והדבש, לא מערבבים בכלי, זה אסור מדרבנן כי זה נראה כאילו מערבב את זה בשביל לשים בתפשיל, אלא פשוט שמים אחד על השני, עוד שנייה נבין מה הכוונה, זה מה שכתוב במשנה. בגמרא בסעיף הזה נראה שני דיונים, אחד שאומרת הברייתא שזה נכון בשבת, אבל ביום טוב מותר לעשות את זה כרגיל, כי הרי ביום טוב מותר לטחון ומותר להרבב לצורך אוכל נפש, וממילא מתוך שהותרה לצורך, הותרה גם שלא לצורך, זה דבר אחד לגבי יום טוב. דבר שני, לגבי שבת, לגבי הערבוב של היין והשמן, המשנה שלנו כאמור אמרה שצריך לעשות שינוי, ועל זה מקשה אביי בפני רב יוסף, הרי רבי מאיר בברייתא אמר שלא צריך לעשות שינוי. אז איך זה מסתדר עם המשנה? הרי סתם משנה לכאורה היא רבי מאיר. עונה הגמרא, רבי מאיר לא דיבר על ברית מילה, הוא דיבר שם על שאר הפצעים. בשאר הפצעים באמת לא צריך לערבב את השמן והיין כל כך חזק, וממילא מותר לעשות את זה בשבת כמו שעושים בכל יום, מערבבים קצת. רק בברית מילה שצריך לערבב ממש טוב, בזה מסכים רבי מאיר שאת זה לא עושים בשבת. אבל ממשיכה הגמרא ושואלת, אוקיי, אז לא תערבב ממש טוב, אבל לפחות שנערבב כמו שמערבבים בשאר הפצעים בשבת. למה המשנה אצלנו אמרה שלכאורה לא מערבבים בכלל, אלא רק שמים אחד על השני? עונה הגמרא, לזה בעצם המשנה התכוונה גם אצלנו. כלומר, כשהמשנה אמרה שלא טורפים את היין והשמן בשבת, אלא שמים זה בעצמו וזה בעצמו, היא לא התכוונה שלא מערבבים בכלל, היא התכוונה שמערבבים קצת כמו שעושים בשאר הפצעים, וזה באמת כן מותר בשבת. אז לסיכום, לגבי הערבוב של היין והשמן, ביום טוב מותר להרבב כרגיל, בשבת מערבבים אבל קצת. עד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו בערך לשליש העליון של עמוד א'. החלק השני מתחיל בנקודותיים בתנו רבנן, והוא מובא כאן לגמר בדרך אגב, כיוון שהזכרנו הרגע דיון בין אביי לרב יוסף, שאביי שאל למה אסור, ורב יוסף ענה לו, הגמרא מביאה עוד שני דיונים די דומים ביניהם. הדיון הראשון זה לגבי חרדל. כשמחרדל עושים בין השאר שני דברים. אחד, מסננים את התוכן של החרדל מתוך הקליפות שלו, ובית, לוקחים איזשהו משהו רותח, גחלת של עץ או ברזל, ומניחים אותה בתוך החרדל, וזה ממתק אותו. ואומרת הברייתא, את שני הדברים אלו אסור לעשות לא בשבת ולא ביום טוב, כי זה בורר וזה מחבא את הגחלת, ואפילו שהמטרה היא לאוכל נפש. בכל זאת, כיוון שיכלו לעשות את זה לפני החג, וזה לא היה פוגע בטעם של האוכל, אסור לעשות את זה ביום טוב. זה בברייתא, ועל שני הדינים אלו הגמרא שואלת. לגבי הסינון, שואלת הבית, רב יוסף, הרי לגבי סינון ביצה, מותר לסנן אותה לא רק ביום טוב, אפילו בשבת, שהחלמון יורד למטה והחלבון נשאר למעלה. אז למה לגבי חרדל אסור? זה לגבי הסינון. ושאלה שנייה, שאת זה הגמרא שואלת, הברייתא כאמור אמרה שאסור למתק את החרדל בגחלת, וזה קשה, כי יש ברייתא אחרת שאומרת שמותר. אלה הקושיות, ועכשיו התשובות. לגבי הסינון, אומר רב יוסף, זה תלוי את מה מסננים. כשמסננים חרדל, אמנם זה לא ממש בורר, תראו בתוספות, כי בסופו של דבר, גם מה שנשאר במסננת זה אכיל, וזה לא נקרא פסולת, אבל בכל זאת זה דומה לא בורר, ויכלו לעשות את זה אתמול, ולכן זה אסור. לעומת זאת, כשמסננים ביצה, אמנם החלמון יורד קודם, אבל גם החלבון בסוף יורד, בסוף הכל יורד, לכן זה לא דומה לא בורר, כך משמע מרש"י כאן, במקומות אחרים הפירוש קצת אחר. בכל אופן, לכן סינון ביצה מותר, אפילו בשבת, סינון חרדל אסור, אפילו ביום טוב. לגבי השאלה השנייה של הגחלת, עונה הגמרא בשלב הראשון, תלוי באיזה גחלת. בגחלת ברזל, שאין איסור מהתורה לכבות, כי זה לא באמת נשרף, זה פשוט מאוד מאוד מתחמם, אז אמנם חז"ל אסור את זה, אבל ביום טוב זה מותר. אבל אם אתה משתמש בגחלת מעץ, שזה דבר שבאמת כן נשרף, בזה שייך איסור מהתורה לכבות, לא תמיד, תלוי למה אתה מחבא, אבל בכל אופן זה שייך, וממילא אסרו את זה גם בחרדל. זה לגבי הגחלת, אבל גם כאן שואל הבית רב יוסף, אז מה זה שונה מכשאתה שם בשר על המנגל? הרי הבשר נוטף על המנגל ומחבא פחמים. למה שם זה מותר? אומר רב יוסף, את העיקרון שכבר הזכרנו מקודם, זה תלוי אם יכולת לעשות את זה לפני החג. לשים בשר למנגל לפני החג, זה היה פוגע בטעם, לכן עושים את זה בחג. אבל למתק את החרדל עם גחלת מעץ, את זה יכולת לעשות לפני החג, וזה לא היה פוגע בטעם, ולכן אסור לעשות את זה בחג. עד כאן הדיון האגבי הראשון בין הבעיה לרב יוסף. נסכם אותו שלסנן ביצה מותר גם בשבת, לסנן חרדל אסור כי זה דומה לבורר, ויכולת לעשות את זה לפני החג. לגבי מיתוק בגחלת, אם זה ברזל מותר, אפילו שיכולת לפני, אם זה בעץ, אז אסור, כי יכולת לפני, אבל לשים בשר למנגל מותר, אפילו שזה גם כנוטף ומחבא, כי את זה לא יכולת לפני. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה עיקרון מאוד דומה, שואל הבית רב יוסף, למה ללוש מותר ביום טוב ולגבן אסור, כלומר להדק את כל החתיכות של הגבינה לגוש אחד, ואומר רב יוסף אותו עיקרון, ללוש לא יכולת לפני, כי אז הבצק יהיה פחות טרי ולכן מותר, לגבן אפשר לפני יום טוב ולכן אסור, זה הדיון השני, וכל זה היה החלק השני של השיעור, ראינו שני דיונים אגביים בין הבית לרב יוסף. החלק השלישי רק בהתחלה קשור לנושא שלנו של ברית וגם בסוף, אבל הרוב לא באמת קשור לנושא שלנו. בכל אופן, הנושא זה המשך המשנה, שאומרת המשנה שאחרי הברית היו עושים סוג של חלוק לאיבר, כלומר איזשהו גרב קטנה ששמים על האיבר, היום פשוט שמים תחבושת. בכל אופן, המטרה של זה למנוע מהאור הפנימי של העורלה לחזור חזרה לכיוון האתרה, אלא שיתאחה איפה ששמנו אותו על הגיד. ואומרת המשנה שלא מכינים את החלוק הזה בשבת, ואם לא עשו את זה מלפני שבת, אז פשוט כורכים על הגיד סמרטוטים, ואם צריך להביא דרך רשות אחרת, אפשר להביא, אבל בשינוי יש דיון בראשונים האם הכוונה יפעלו דרך רשות הרבים או רק מרשות היחיד לרשות היחיד. זה במשנה. בגמרא אומר אביי בשם אמא שלו, כמו שגם מקודם הוא הביא בשם אמא שלו, שוב מדובר באמא מאמצת, שאת החלוק הזה שעושים לעבר צריך לדאוג שישים אותו בצורה כזאת שהשפה שלו, איפה שיש חוטים שבולטים, לא יהיו בכיוון של הפצע, כי הם יכולים להידבק שם בפצע ואפילו לגרום לפציעה, ואז הוא יכול לחשב כחוט שופחה. זה מה שאומר אביי בשם אמו. והגמרא מספרת שבאמת היא תפרה לחלוק הזה איזשהו מגן בשביל שזה לא קרה, ואומר אביי שתינוק שלא עשו לחלוק הזה ולוקחים איזשהו בגד בלוי, אז גם כן שישימו את זה בצורה כזאת שהחוטים יהיו רחוקים מהפצע. זה הדבר הראשון, וזה מה שקשור למשנה שלנו. מכאן והלאה, אגב זה שאביי אמר דבר בשם אמא שלו המאמצת, הגמרא מביאה עוד שישה דברים שהוא אמר בשמה, האחרון שוב קשור לברית מילה, השאר אמנם קשורים לתינוקות, אבל לא לברית מילה באופן ישיר, בואו נראה אותה מהר. אז דבר אחד, לפעמים תינוק נולד והפתח של פי הטבעת סתום, כך שהיציאות לא יכולות לצאת, זה כמובן מצב של סכנה שצריך מהר לפתוח את זה, אבל לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא הפתח. אז אמרה אמא של אביי, מושכים את האזור בשמן ושמים אותו בשמש, ואז רואים שיש מקום שהוא נראה קצת יותר שקוף, וזה המקום שצריך לעשות את החור, ולא עושים את החור עם איזשהו כלי ברזל, אלא לוקחים גרעין של שעורה שיש לה שפיץ עדין, ועם זה עושים את הפתח. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר אביי, אמרה לי אם, שאם יש תינוק שלא יונק, הסיבה זה שכי השפתיים שלו קורות מדי, צריך לחמם אותם על ידי זה שמקרבים לשפתיים שלו כוס של גחלים, ואז הוא ינק. דבר שלישי, אם יש תינוק שלא נושם טוב, צריך להניף עליו אוויר ממניפה, וזה יפתור את זה. דבר רביעי, אם יש תינוק דלא מאווה, מסביר הריטב"א, שהוא לא בוכה כמו שאר התינוקות, אלא יש לו איזושהי בעיית נשימה, לוקחים את השליה שיצא אחרי התינוק, ומחליקים אותה לבשר של התינוק, וזה יעזור. דבר חמישי, תינוק שנולד קטן מדי, גם כן לוקחים את השליה, ומחליקים על התינוק מהצד הצער לצד הרחב בשביל לסמל שהוא יגדל, ואם זה תינוק גדול מדי אז עושים להפך מהרחב לצער. ודבר שישי ואחרון, זה שני מצבים שבהם לא עושים את הברית אלא מחכים. אחד זה שהתינוק נולד כשהוא אדום מדי, זה אומר שאדם עוד לא נבלע באיברים, לא יודע מה זה אומר, בכל אופן מחכים עם הברית, אחרת זה סכנה. ומצב שני, תינוק שהוא נולד כשהוא ירוק, כלומר צהוב, זה אומר שעוד לא נפל בו הדם, וגם כן מחכים עד שהוא לא יהיה צהוב, ורק אז עושים את הברית מילה. וגמרא מביאה ברייתא שרבי נתן מספר על עצמו שהיו שתי אמהות שנולדו להם שני תינוקים ושני מתו כשעשו להם ברית, ובילד השלישי הם ניגשו לרבי נתן והוא אמר להם את מה שהרגע למדנו, שלא מועלים אם התינוק אדום מדי או צהוב מדי, ובאמת הם חיכו ורק אז עשו את הברית והתינוקות ניצלו. וזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון מתחיל במשנה בעמוד ב' ועד סוף העמוד, וזה לגבי רחיצת התינוק במים חמים. היום לא עושים את זה, אז היה נהוג שרוחצים את התינוק לפני ואחרי הברית במים חמים, גם זה נתפס כצורך רפואי, והשאלה היא האם אפשר לעשות את זה בשבת, כי הרי בשבת יש את האיסור שלמנו בדף למיטת עמוד ב', שזה גזירת מרחץ, שחזל אסרו לרחוץ במים חמים, אפילו אם חיממו את המים עצמם בהתר לפני שבת או על ידי גוי, בכל זאת אסור. אז האם חזל גזרו גם על תינוק שיש לו ברית? זה הנושא באופן כללי. ונחלק את הסוגיה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון, פשוט נראה מה הדעות. יש לנו במשנה את הנקמה ואת רבי לזר בן עזריה. רבי לזר בן עזריה, מאוד מובן, הוא אומר שמותר לרחוץ את התינוק במים חמים, בין אם הברית עצמה יוצאת בשבת, ובין אם היום השלישי מהברית יוצא בשבת, כי גם אז כואב במיוחד, כמו שכתוב בסיפור שכם, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, זה רבי לזר בן עזריה. שוב, שמותר לרחוץ גם אם היום הראשון וגם אם היום השלישי יוצאים בשבת. בתנקמה לעומת זאת יש לנו בעיה, כי לכאורה תנקמה סותר את עצמו. בהתחלה הוא אומר מרחיצין את הקטן לפני ואחרי, כלומר מותר לרחוץ, אבל מיד אחרי זה הוא אומר ומזלפים עליו ביד, כלומר אסור לרחוץ כרגיל, אלא רק להשפריץ עליו מהיד, אפילו לא מכלי. אז לכאורה יש סתירה, ולגבי זה יש שני תירוצים. רב יהודה ורבא ברבוע אומרים שתנקמה התכוון להסביר את עצמו. כלומר, אמרתי שמותר לרחוץ, אבל איך רוחצים? לא רחיצה רגילה, אלא רק על ידי זילוף. זה ביום של הברית, מותר זילוף, אסור רחיצה. ביום השלישי, תנקמה לא אומר, בפשטות משמע שביום השלישי אפילו זה אסור. זה רב יהודה. רב אלו מעצות מקל יותר, ואומר שתנקמה לא התכוון להסביר את עצמו, אלא שכל אמירה היא לגבי יום אחר. כלומר, ביום של הברית עצמה מותר גם לרחוץ, ביום השלישי מותר רק לזלף. זה התירוץ השני. אז שוב לסיכום, לפי רבי לזר בן עזריה מותר גם לרחוץ, בין ביום הראשון, בין ביום השלישי. לפי תנקמה, לתירוץ הראשון, כלומר רב יהודה, מותר רק ביום הראשון, וגם זה רק לזלף. רב לעומת זאת מקל בשתי נקודות, גם לגבי היום הראשון שמותר גם לרחוץ, וגם לגבי היום השלישי שמותר לזלף. זה בתנקמה, רבי אלעזר בן עזריה כאמור מקל גם בראשון וגם בשלישי, גם ברחיצה. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי כמי ההלכה, ונראה לגבי זה שני דברים. דבר אחד זה ברייתא מפורשת לטובת רבא, שממש אומרת בדיוק את מה שהוא אומר. דבר שני זה סיפור על מישהו שבא לפני רבא ורבא הקל כמו השיטה שלו, ואחרי זה פתאום רבא נהיה חולה, והוא חושב, אולי זה עונש על זה שהקלתי לפי הדעה שלי, וחלקתי על רב יהודה ורבא ברבוע שהם זקנים ממני, אולי לא הייתי צריך לחלוק עליהם. אבל אמרו לו התלמידים, הרי הרגע הבאנו ברייתא כמותך, אבל אמר להם רבא, נכון, ברייתא באמת כמותי, אבל מהמשנה שלנו דווקא יותר משמע כמו רב יהודה. למה? כי הניסוח של רבי אלעזר בן עזריה במשנה זה שמרחיצים את התינוק ביום השלישי. עכשיו, לפי השיטה שלי, שגם לפי תנקמה יש יום שבו מרחיצים, כלומר ביום הראשון, אז הייתי מצפה מרבי אלעזר בן עזריה להתייחס לזה ולומר שמרחיצים לא רק ביום הראשון, אלא גם ביום השלישי. אבל הוא לא אומר את זה, הוא פשוט אומר מרחיצים. זה דווקא יותר מתאים לשיטת רב יהודה, שלפי תנקמה בכלל לא מרחיצים, אלא רק מזלפים, ואילו רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא נכון, מרחיצים, ואז מובן למה הוא לא אומר אף מרחיצים. כי הוא לא בא להוסיף עוד איזה יום על מה שתנקמה אמר, אלא פשוט לחלוק עליו לגמרי. לכן אומר רבא כאמור, אני מרגיש קצת רע שפסקתי לפי הדעה שלי, כי אולי באמת רב יהודה ורבא ורבוע צודקים, כי מהמשנה באמת משמע יותר כמותם. אז זה לגבי כמו מי לפסוק במחלוקת בין רב יהודה ורבא ברבוע לבין רבא, אבל האמת היא שזה לא כזה משנה, כי הם נחלקו ביניהם איך להבין את תנקמה, אבל קצת אחרי אמצע עמוד ב', בא רב דימי ואומר בשם רבי אלעזר, שההלכה בכלל לא כתנקמה, אלא כרבי אלעזר בן עזריה, וממילא לא רק מזלפים, אלא גם רוחצים, גם ביום הראשון וגם ביום השלישי. אחרי זה הגמרא מביאה עוד ברייתא שגם אומרת את זה, ועד כאן הסעיף השני, הגענו לקצת אחרי אמצע עמוד ב'. בסעיף השלישי שואלים במערבה, רגע, על מה אנחנו בכלל מדברים פה? האם אנחנו מדברים על רחיצה של כל הגוף של התינוק, או רק רחיצה של אותו מקום? עונה רבי יעקב, מדובר על כל הגוף. כי הרי אם מדובר רק באותו מקום, אז זה מותר לעשות גם בסטמפץ, לא רק בברית מילה, אז לזה לא צריך את המשנה שלנו, אלא כנראה שנושא כאן זה כל הגוף. זה רבי יעקב, אבל תוקף אותו רב יוסף, זה לא ראיה, כי באמת יכול להיות שגם כאן מדובר רק בשטיפת האזור של הברית עצמה, כמו בשאר הפצעים, וזה שאמרת, אז אם כן, מה ההבדל? אני אגיד לך מה ההבדל, שבשאר הפצעים מה שהתארנו, הכוונה היא למים שחוממו מלפני שבת. ואילו כאן, כיוון שזה פיקוח נפש, מדובר גם במים חמים שחוממו בשבת עצמה, וזה החידוש כאן, ויכול להיות שמדובר דווקא באזור של המילה, ולא חייבים לחדש יותר מזה שרוחצים גם את כל הגוף. אז שוב, רבי יעקב רצה לומר שרוחצים את כל הגוף, אחרת מה כאן יותר מחודש משאר הפצעים, ורב יוסף אמר שזה לא הכרחי. זה הדיון ביניהם, בכל אופן למסקנה מגיע רבין ואומר בשם רבי אבאו, בשם רבי אלעזר, או בשם רבי יוחנן, א', שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה, כמו שאמרנו, ב' שזה מותר גם במים שחוממו בשבת עצמה, כמו שאמרנו, וג' למרות מה שרגע אמרנו, מותר לרחוץ גם את אזור המילה וגם את כל הגוף, כמו שאמר רבי יעקב. עד כאן הסעיף השלישי, בסוגריים רק נעיר, שאמרנו הרגע שהמסקנה היא שזה גם מים שחוממו בשבת, אז אפשר לפרש שהכוונה היא חוממו בהתר, למשל על ידי גוי. עכשיו כמובן נשאלת השאלה האם זה דווקא ככה, או שגם מותר ליהודי לחמם אותם בשבת בשביל הברית מילה, הרי סוף סוף זה פיקוח נפש. אז לגבי המים שלפני הברית, לכאורה זה כמו מכשירי מילה, שאם לא הכינו אותם מראש, לפי רבי עקיבא אין מה לעשות וזה אסור וידחו את הברית, לפי רבי אליעזר זה מותר, אבל אם כבר עשו את הברית וצריך מים לאחרי הברית, כאן כבר זה פיקוח נפש לפי כולם. וזה לכאורה מותר לחמם גם בשבת. אם מראש ידעו שלא יהיה מים לאחרי, האם מותר לעשות הברית? זה דיון בראשונים. בכל אופן, עד כאן, הסעיף השלישי, לסיכום, מותר גם מים שחוממו בשבת, ומותר את כל הגוף, ומותר, כמו רבי אלעזר בן עזריה, גם ביום הראשון וגם ביום השלישי, לרחוץ ולא רק להזליף. ועכשיו, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף הרביעי והאחרון במילה גופה, וזה מאמר מוסגר לגבי שאר הפצעים. אמרנו מקודם שגם את שאר הפצעים מותר לרחוץ בשבת, כאמור רק במים שחוממו מלפני שבת. עכשיו נראה שבעצם זה מחלוקת איך בדיוק רוחצים, שלפי רב ממש מותר לרחוץ ישירות את הפצע, לפי שמואל בצורה ישירה זה אסור, אלא צריך לשים את המים ליד הפצע וזה כבר ייזול לבד אל הפצע, ולמה? לא בגלל גזרת מרחץ, אלא בגלל גזרת רפואה בשבת. אז שוב, לפי רב מותר ישירות על הפצע, לפי שמואל שמים בעקיפין. זו המחלוקת, והגמרא מביאה עכשיו 3 קושיות נגד רב. בשתי הקושיות הראשונות שמים ברייתא שבאמת אומרת שלא שמים ישירות על הפצע, אבל מתרצת הגמרא ששם דובר שעל הפצע יש איזשהו צמר גפן או תחפושת, ולכן שם אולי אסור שמו ישחות, ולא בגלל שאסור לשים ישירות על הפצע. אבל הברייתא השלישית היא כבר מפורשת ממש כמו שמואל ונגד רב, שם לא מדובר שיש צמר גפן, אלא היא פשוט אומרת כמו שמואל שלא שמים ישירות על הפצע, אלא שמים בצד וזה נוזל. זה לגבי רחיצת פצע. אגב זה הגמרא מביאה עוד ברייתא לגבי טיפול יבש בפצע, כלומר בלי לשים איזשהו מים או איזשהו חומר. אומרת הברייתא לשים מוח יבש ספוג יבש מותר, אבל לשים גמי יבש וקטיטים יבשים אסור, כי אפילו שהם יבשים הם מרפים את הפצע וזה אסור מצד גזרת רפואה. עכשיו שואלת הגמרא, הרי מוח יבש וקטיטים יבשים זה בעצם אותו דבר, זה חברייתא ברישא מתירה ובסייפא אוסרת. אומרת הגמרא שזה תלוי, אם זה מוחין חדשים שאף פעם לא השתמשו מהם בשביל לרפות, אז הם באמת מרפאים ועל זה דיברה הסייפא שזה אסור. אם הם מוחין שכבר השתמשו בהם בשביל לרפות, אז כבר אין להם יכולת לרפות, אלא רק להגן על הפצע, ועל זה דיברה הרישא שזה מותר. זה היה הסעיף הרביעי, זה היה בסוגריים, ועד כאן, החלק הרביעי והאחרון של השיעור, הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בברית מילה בשבת, חילקנו את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד דברים שעושים סביב הברית שקשורים לסכנה. אחד זה שמוצצים, שלמרות שזה עושה חבורה, זה מותר בשבת כי זה פיקוח נפש, ומוהל שלא עושה את זה מפטרים אותו. דבר שני זה ששמים איספלנית, ואגב זה דיברנו על חומרים שונים ששמים על האיספלניות. ודבר שלישי, המשנה אומרת ששמים על האיספלנית כמון, וגם שוטפים את האזור של הברית עם יין ושמן שמעורבבים, וגם את תחינת הכמון, וגם את הערבוב של היין והשמן לא עושים בשבת, זה במשנה. בגמרא אמרנו שביום טוב מותר לעשות את זה. לגבי שבת, הבאי שאל את רב יוסף לגבי היין והשמן, למה המשנה אצלנו אוסרת לערבב בשבת, ואילו לגבי שאר הפצעים רבי מאיר אמר שמותר, וענינו, זה תלוי בכמה חזק מערבבים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב הדיון בין הבאי לרב יוסף, הבאנו עוד שני דיונים ביניהם. אחד לגבי חרדל, אמרנו שלגבי סינון, ביצה מותר לסנן אפילו בשבת, אבל חרדל אסור לסנן אפילו ביום טוב. הסביר רב יוסף שביצה זה לא דומה לבורר, אבל חרדל זה דומה לבורר. דבר שני לגבי חרדל, לגבי למתק אותו בגחלים רותחים, בשבת אסור בכל מקרה, ביום טוב בגחלים מברזל מותר, בעץ אז בחרדל זה אסור, כי אפשר לעשות את זה לפני יום טוב, אבל לשים בשר על המנגל, אפילו שזה מחבא פחמים של עץ, זה מותר, כי את זה אי אפשר היה לעשות לפני יום טוב, כי זה יפגע בטעם הבשר, זה דיון ראשון. דיון שני על אותו עיקרון, ללוש מותר ביום טוב, כי אי אפשר מערב יום טוב, לגבן אסור ביום טוב, כי אפשר היה לעשות את זה מערב יום טוב בלי שזה יפגע בטעם, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שהמשנה אמרה שעושים חלוק לאיבר של התינוק, שהאורלה לא תחזור למקום, ואומר הבאי, אמרה לי אם, שאת החלוק הזה צריך להיזהר שהחוטים שבולטים לא יהיו בצד של הפצע, כי זה יכול להידבק ולעשות שם פצע, ואגב זה הוא מביא עוד כמה טיפים שהוא קיבל מאמא שלו לגבי תינוק שהחור של פי הטבעת סתום, או תינוק שלא יונק, או שלא נושם טוב, או שהוא קטן מדי או גדול מדי, או תינוק שהוא אדום מדי או צהוב מדי, שמחכים עם הברית עד שאדם יבלע או ייפול בו, ורק אז מלים, ורבי נתן הציל שני תינוקות עם הטיפ הזה, זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על רחיצת התינוק וחילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שלפי רבי אלעזר בן עזריה מותר לרחוץ את התינוק במים חמים בשבת גם ביום הראשון וגם ביום השלישי. בתנא קמא לכאורה יש סתירה, בהתחלה הוא אומר שרוחצים, אחרי זה הוא אומר שמזלפים, וראינו שני תירוצים לזה. רב יהודה ורבא ברבו אומרים שלפי תנא קמא רק מזלפים ורק ביום הראשון. רב אומר שלפי תנא קמא ביום הראשון רוחצים, ביום השלישי מזלפים, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו כמי ההלכה, מצד אחד יש ברייתא לטובת ההסבר של רבא, שהוא יותר מקל בדעת תנא קמא, מצד שני רבא עצמו אומר שלכאורה במשנה משמע כמו רב יהודה, בכל אופן זה לא כזה משנה, כי הלכה לא כמו תנא קמא, אלא כרבי אלעזר בן עזריה, שרוחצים גם בראשון וגם בשלישי, זה היה בסעיף השני. בסעיף השלישי שאלו במערבה, רגע, על מה אנחנו מדברים פה, על רחיצת אזור המילה או על כל הגוף? אז רבי יעקב ניסה להוכיח שזה כל הגוף, כי הרי אם זה רק אזור המילה, זה מותר גם בשאר הפצעים, אבל דחה רב יוסף, אולי זה כן דווקא באזור המילה, והחידוש כאן שמותר גם במים שחוממו בשבת עצמה, ובאמת למסקנה אנחנו מצרפים את כל הקולות, כלומר, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה כאמור, ומותר במים שחוממו בשבת, ומותר כל הגוף, זה היה בסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, לגבי רחיצת שאר הפצעים, אמרנו שלפי רב מותר לרחוץ את הפצע ישירות, לפי שמואל שמים לצד הפצע וזה נוזל אל הפצע, אסור ישירות בגלל גזרת רפואה, וגמרא מביאה ברייתא כמו שמואל, כל טוב.